בזמן שעומד לרשותנו לזכור את מצד אחד את התפיסה שלי אולי בנושא של התייחסות לשנת השמיטה, איך אנחנו אמורים להתנהל בשנת השמיטה, ותוך כדי זה אני גם אזכור אולי את מה שנעשה היום בארץ, הן ברבנות הראשית ישראל, אולי במקומות אחרים, ונשאיר גם בסוף מקום לשאלות. עדיף שאם יש שאלות הבהרה למה שאני אומר באמצע, אז אפשר לשאול, זה בסדר גמור, אבל אם זה שאלות של נקודות שאני לא נוגע בהן, כדאי לחכות לסוף, כי אם אני אספיק, אני סביר להניח שאני אגע ברוב הדברים שתרצו לעלות. אני רוצה להתחיל בשאלה, הייתי אומר, שאלה פרובוקטיבית קצת, האם יש הצדקה להשתדל להימנע מלהזדקק לתוצרת מהיתר המכירה? יש, כידוע, יש אנשים ויש גופים שהשמיטה אצלם מתברר, או החמרה בשמיטה, היא מתבטאת בהימנעות מתוצרת של היתר מכירה, במידה זו או אחרת. בוודאי כל ועדות הכשרות הקרויות למהדרין. הרב אורי שרקי, בפגישה שהייתה לנו לפני כמה שבועות, הוא אמר לי שהוא מחפש איזה חנות שתהדר למכור מהיתר המכירה. אז אני אומר, זאת גישה מאוד מאוד ייחודית ולא מקובלת בציבוריות, כולל הציבוריות שלנו, ואפילו אנשים מתחום החוגים שלנו, גם אם הם מוכנים להזדקק ליתר המכירה, הרי זה בהחלט בעדיפות די אחרונה, די בסוף, ולא זה לא עומד בראש הסדר עדיפויות. אז השאלה שאני רוצה לשאול ולדון בה בלי פוליטיקה, אלא קצת באמת לעומק, האם יש הצדקה להשתדל להימנע מלהזדקק לתוצרת מהיתר המכירה? אנחנו מחוברים? בסדר, אז אני... טוב. רק שנייה אחת. סליחה. יישר כוח. זהו, רואים? טוב, האם יש הצדקה להשתדל להימנע מלהזדקק לתוצרת מהיתר המכירה? מה שאני רוצה להוכיח, מה שאנחנו רוצים להוכיח במהלך הדקות הקרובות, זה שיש הרבה מאוד סיבות להשתדל להימנע מלמכור את הקרקעות לגוי לצורך השמיטה, כשאנחנו מדברים על החקלאים, אבל יש מעט מאוד הצדקה, אם בכלל, להימנע מלצרוך תוצרת שגדלה במסגרת היתר המכירה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים במישור של החקלאי, אז מה שאני רוצה לומר ולטעון, זה שיש הרבה מאוד סיבות להשתדל להימנע מלמכור את הקרקעות לגוי לצורך השמיטה, וראוי לנסות את כל הדרכים האלטרנטיביות האפשריות, אבל כשאנחנו מדברים על צרכנים, יש מעט מאוד הצדקה, אם בכלל, להימנע מלצרוך תוצרת שגדלה במסגרת היתר המכירה. נתחיל עם החלק הראשון, מדוע יש להשתדל להימנע מלמכור את הקרקעות לגוי בשמיטה. אז קודם כל, צריך בעצם להכיר ולדעת שכל נושא הפקעת המצווה, הפקעת מצווה מיסודה בכלל, באופן כללי, לא שמיטה, בגלל איזשהו קושי כלכלי, זה סותר את דרכנו והשקפתנו. אנחנו בדרך כלל משתדלים להדר לקיים מצוות, לא להפקיע מאיתנו מצוות. והמציאות הזאת, או העובדה הזאת, או המהלך הזה, או ההתנהגות הזאת, או ההתנהלות הזאת, שאנחנו מפקיעים את המצווה מיסודה, את חיוביה, על ידי מחירתה לגוי, היא לא בדיוק מתיישבת עם דרכנו, שאנחנו מנסים בדרך כלל להדר, לקיים מצוות, לרדוף אחרי קיום מצוות, ולא להפקיע אותם. תן לי לנחש את השאלה שלך. מה? יש כמה דברים אחרים שאנחנו עושים, כל מיני היתרים אחרים שאנחנו עושים. לא, אז בסדר, אני אשמע. אז, אבל בדרך כלל הם לא היתרים כאלה שאנחנו מפקיעים את המצווה, את חיוב המצווה. פה אנחנו מפקיעים את חיוב המצווה. אנחנו כאילו כביכול באים לקדוש ברוך הוא פעם בשבע שנים, ואומרים לו, ריבונו של עולם, נתת לנו את ארץ ישראל, ואנחנו מאוד מודים ושמחים ואוהבים אותך על המתנה הגדולה שנתת לנו, אבל פעם בשבע שנים זה קשה לנו קצת להסתדר עם ארץ ישראל וחיוביה ומצוותיה, ואז אנחנו רוצים להפוך אותה קצת לחוץ לארץ, ולמכור את האדמה הזאת לגוי, ולהפוך את האדמה הזאת שתהיה אדמת קצם חוץ לארץ שאפשר לזרוע בה, אפשר לטעת בה, אפשר לעבוד בה בשביעית, פחות או יותר כרגיל. זה כמובן דבר שאנחנו, מבחינה אידיאולוגית והשקפתית, הוא קשה, הוא לא פשוט. כן, אם לא ניחשתי, אז תן.
לא ניחשת, אבל בקורות שאני גם אגיד למה לא ניחשת.
טוב, בסדר. אתה בהחלט נותן סיבה, ואני אגיע לזה בהמשך, כמו שאני גם כן ניחשתי, שבאמת הסיבות לכך שאנשים נזדקקו לכיוון הזה, שהוא מאוד לא מצוי ומאוד לא מקובל ומאוד לא מתאים לנו, הם בגלל באמת הסיבה שאתה אומר אותה. בהחלט, זאת סיבה למה בכל אופן, למרות שזה סותר, אבל במובן, אבל באמת, כל עוד שזה נועד באמת למטרה הזאת. שאחרת באמת אנחנו מפסידים את אותה התיישבות ארץ ישראל, שהיא באמת ערך מאוד מאוד חשוב וגדול, שבגללו אנחנו עושים דבר שהוא קשה לנו, או סותר את השקפתנו הכללית בדרך כלל, דרכנו. נקודה נוספת, זה שיש מידה של חילול השם, בכך שאנו מוכרים את אדמתנו לגוי לצורך הפקת חיובי השמיטה, גם הנושא הזה שבאמת המחירה לגוי, שאנחנו באים ואומרים, אנחנו לא יכולים לקיים את המצוות, אנחנו כאילו מוכרים את הארץ לגוי, צריכים... בעצם למכור, בעצם מה שאמרתי קודם, זה דבר שהוא קשה. יש בזה אפילו מידה מסוימת, אני אומר, של מעין חילול השם. נוסף לזה יש איסור מכירת קרקע לגוי, שזה איסור ידוע שלא תכונם. וגם יש קושי מעשי גדול מאוד לבצע את מכירת הקרקעות מבחינה הלכתית ומשפטית. זאת אומרת, מעבר לעניינים האידיאולוגיים, העניינים אם מותר או אסור, מבחינה מעשית קשה מאוד, קל יותר למכור חמץ, מבחינה הלכתית ומשפטית, קשה הרבה יותר ומסובך הרבה יותר לבצע באמת מכירת קרקעות בארץ. ולו בגלל נתן לכם רק דבר אחד, כמה סיבות שנאמרו בזה, על ידי כל מיני אנשים שטיפלו בעניין, אחד זה למשל שיש חוק, חוק יסוד של מקרקעי ישראל, שאומר ש... קרקעות מדינת ישראל לא ימחרו, אפילו לא מדבר על גוי, בכלל לא ימחרו. החוק יסוד אומר שישראל, עם ישראל רוצה לשמור את הקרקעות בעלותו, ולכן הם לא מוכרים. ולכן גם כשליהודים שתמיד מוכרים מחירה מוגבלת, זאת אומרת לא מוכרים אלא מחכירים, מזכירים לתקופה מסוימת. אז זה דבר אחד. דבר שני, שגם אם היה אפשר למכור, בכל אופן תמיד יש איזושהי בעלות על של מדינת ישראל, על הקרקעות, כלומר גם בעצם תמיד העם היהודי, גם קרקע פרטית שלי, שייכת במידה מסוימת למדינת ישראל. ואם אנחנו אומרים שמדינת ישראל ישות יהודית, אם נאמר שזה ישות יהודית, אז לכאורה יש פה איזה בעלות על את הטענה הזאת, טען בזמנו הרב גורן, הוא טען את הטענה הזאת. דבר נוסף, זה שיש מחלוקת הלכתית, האם מכירת הקרקע לגוי מפקיעה בכלל את קדושת הארץ, ולרוב הפוסקים יש איסור ליהודי לעבוד בשמיטה גם בקרקע של גוי. זאת אומרת, אם יש לך קרקע של גוי בארץ ישראל, לא מכירה, לא שום דבר. זה בהחלט לא פשוט שליהודי מותר לעשות שם עבודות. אז זאת אומרת שגם אם אתה מכרת את הקרקע, גם התגברת על הבעיות האידיאולוגית, השקפתיות וכן הלאה וכן הלאה, וגם על הבעיות המעשיות, ועל בעיות האיסור של מכירת קרקע לגוי, גם אז לא ברור שבאמת מותר ליהודי לעבוד בשמיטה גם בקרקע של גוי. וזה נסמך על מיעוט הפוסקים שמתירים את זה, ובהחלט זה הסתמכות על דעת יחיד או דת יחידים לעומת דת רוב הפוסקים.
אבל זה הרב שרקי, מחזק את דברי הרב שרקי.
טוב, צר בדין. טוב, עכשיו מה היסודות היתר המכירה? כלומר, בכל אופן, על מה בנוי היתר המכירה? קודם כל הוא בנוי על זה ששמיטה בזמן הזה מדרבנן. זאת אומרת, אם שמיטה בזמן הזה מדרבנן, בסך הכל יותר קל, יותר פשוט להפקיע איסור מדרבנן ולעשות כל הפעולות האלה שאנחנו מדברים על מישור דרבנן. למרות כל הדברים, היתר המכירה נקבע כהוראת שעה ולא כדבר קבוע, כמו אף אחד לא דן כל פעם האם יש צורך להזדקק למכירת חמץ. אף אחד לא פעם לא דן האם יש צורך להזדקק לפרוסבול, אף פעם היתר עסקה או ליתר מכירת בחורות וכן הלאה. יש היתרים שקבעו אותם, מסלולים שקבעו אותם, והם רק הולכים ומתגברים. ביתר מכירה המתירים עצמם התנו ואמרו כל פעם שמדובר בהוראת שעה, זה לא הלכה לדורות. דבר נוסף, היתר המכירה נקבע רק למקרים שחשש להפסד גדול ביותר ולהתיישבות בארץ ישראל וחקלאי הארץ. זאת אומרת, באמת היתר המכירה נקבע רק בגלל הטעם הגדול והחשוב, שבאמת בסופו של דבר אנחנו עולים להיפגע מבחינת ההתיישבות בארץ ישראל. עכשיו יותר מזה, הרב קוק מנסח את זה בצורה עוד יותר חריפה. הוא אומר את זה, דווקא אם אנחנו מעוניינים להגיע לידי שמירת שמיטה, אז אנחנו צריכים להיות מודאגים אם אנחנו נפעל פעולות כאלה שבסופו של דבר יגרמו לכך שהיהודים הדתיים לא יוכלו לשבת בארץ, אולי בכלל היהודים לא יוכלו לעסוק בחקלאות הארץ, אז ממילא אנחנו מפסידים את מחוז חפצנו ומטרתנו שהיא בסופו של דבר להנחיל את שמירת השמיטה בארץ. אם אנחנו רוצים להנחיל שמירת השמיטה בארץ, אנחנו צריכים לתת אפשרות לאותם יהודים שומרי מצוות להיות חקלאים בארץ. היסוד הנוסף הוא שמותר למכור קרקע לגוי לטובת היהודי ולטובת יישובו בארץ. זאת אומרת, דווקא איסור, הרי מבחינת האמת, הרי לא תכונן, זאת אומרת, לא תיתן להם התיישבות ואחיזה בקרקע, ופה אנחנו בדיוק עושים דבר שההפך, שגורם לאחיזת היהודי בקרקע, ולכן התירו את זה, ושמותר למכור קרקע לגוי כשהמחירה חוזרת לאחר זמן, גם זה שאין את הבעיה של לא תכונן, כיוון שמדובר על מחירה לזמן או מחירה על תנאי של לחזור וכן הלאה. והנחה נוספת, שמותר למכור בדרך הערמה לצורך הפקעת חיובי שמיטה. זאת אומרת, גם למרות שאנחנו יודעים שאנחנו לא מתכוונים למכור מחירה אמיתית אלא מחירה הלכתית, מחירה שתחול, שהיא צריכה להיות עם כל הגדרים של ההלכה, עם יהודת ולעשות את זה בצורה טובה וכן הלאה, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שהמטרה שלנו בסופו של דבר זה שהקרקעות יישארו בידינו ושאנחנו נוכל להמשיך לאבד אותם. מחירה כזאת, למרות שהיא נחשבת הרמה, זאת הרמה שמותרת. אף על פי כן, עכשיו, ההתנגדות להיתר המחירה. היתר המחירה התנגדו לו רבים וטובים, וההתנגדות נבעה מכמה וכמה דברים. רבני ירושלים עוד בשנת תרמ"ח, בפעם הראשונה שהפעילו את היתר המכירה באופן גדול, אז הם אמרו וטענו שהפקעת המצווה לא רק שהיא לא מחזקת את ההתיישבות בארץ, היא מסכנת את ההתיישבות בארץ. וטענתם הייתה, הם אמרו, תשמע, כיוון שהפקעת המצווה, כיוון שהמצווה היא הגורם לאחיזתנו בארץ, כיוון שהתורה באה ואומרת שמצוות השמיטה, אי קיום שמיטה, היא גורמת לגלות ולחורבן, ואנחנו יודעים שחז"ל אומרים שכל הגלות של בית ראשון, 70 שנה, הם כנגד השמיטות שלא שבתו בארץ, זה בעצם כתוב כבר בפסוקים, שלא שבתו בימי בית ראשון. וכשבאו בימי בית שני לארץ, אז קיבלו על עצמם כן לקיים את השמיטה ולשמור את השמיטה, כי הבינו שזה המפתח והבסיס להאחזות בארץ ולהשתרשות בארץ. אז בני ירושלים אמרו, תשמעו, איך אתם עושים את זה? אנחנו סוף סוף זכינו לבוא לארץ ישראל, זכינו להתיישב, אתם עושים פעולות שיגרמו לקדוש ברוך הוא לזרוק אותנו עוד פעם מחדש, כי הרי הקדוש ברוך הוא אומר שאם אנחנו לא נשמור שמיטה, אז תגלו מארץ. אז זאת הייתה הטענה שלהם. הנציב טען, למשל, שהוא התקומם כנגד העניין הזה של מכירת הקרקע לגוי, והוא אמר, מכירת הקרקע לגוי היא חשש לאיסור תורה, ואנחנו מנסים להציל את עצמנו מאיסור דרבנן על ידי היכנסות לאיסור תורה. הוא עצמו, אגב, הוא עצמו סבר ששמיטה בזמן הזה דאורייתא, אגב, אבל הוא אומר, אליבד איתכם, ששמיטה בזמן הזה דרבנן, זאת בעיה, מה פתאום בשביל להציל ממצוות דרבנן אתם נכנסים לאיסור דאורייתא. הוא נתן, אגב, פתרון אחר, הוא העדיף פתרון אחר של הפקר במקום מכירה לגוי. החזון איש הרחיק לכת עוד יותר, והוא אמר, כיוון שזו עבירה כזאת חמורה למכור לגוי, אז הוא אמר, כיוון שהמכירה נעשית בדרך שליחות על ידי זה שנותנים, מייפים כוחו של אדם לתת למכור את הקרקע, אז הוא אומר, כיוון שהכלל בידינו שאין שליח את דבר עבירה, אז הוא אומר, המכירה בכלל לא חלה. כיוון שיש שליח את דבר עבירה, ממילא השליחות, מה שאתה עושה בתור שליח, זה לא חל בכלל. מה? לא, זה מה שטוען, זה מה שטוען החזון איש. אני אומר, אני מונה עכשיו את ההתנגדויות ליתר המכירה. דבר נוסף, הרדב"ז, הוא טוען שמכירה שאיננה תקפה מבחינת החוק, אז אין לה משמעות, היא לא מכירה. הוא אומר שיש במכירה חלק מדיני הקניינים ודיני המכירה, של מכירת קרקעות, צריכה להיות בצורה כזאת שאנחנו רושמים את זה בטאבו. וכיוון שהרישום בטאבו לא נעשה, אז המכירה הזו בכלל לא חלה. הרב אלישיב בימינו טוען שמכירה כללית של כל אדמות המדינה היא חוכא ואטלולא, זה לא דבר רציני בכלל, זה לא דבר שחל בכלל. הוא אומר, יש לחלק בין מכירה שאתה מוכר אולי קרקע פרטית או משהו קטן כזה או אחר, בין מכירה של כמה דונם פה ושם, לבין, כאילו שאתה עושה מכירה סיתונאית שיושבים הרבנות הראשית וזה, ועושים איזה מכירה כללית של כל המדינה, זה מכירה שלא, שהיא צחוק, היא לא חלה באמת. כן. אמרתי, במכירת חמץ זה הרבה יותר פשוט מבחינת גמירות הדעת, מבחינת היכולת הקניינית להעביר, כיוון שמדובר בסך הכל במטלטלים, מדובר בחפצים שאפשר להעביר אותם. פה מדובר בקרקעות, זה הרבה יותר מסובך. גם מבחינת הגמירות דעת שלך, כלומר, אם אדם, למשל, יבוא אליו הגוי ויגיד לו, תשמע, יבואו לאוסם נניח, והגוי יגיד, תנו לי את כל החמץ שמכרתם לי, אז אוסם יפתחו לו את כל השערים, עקרוני, ויתנו לו את הכל, הוא משלם להם על הכל, ולפי ההסכם הוא צריך לשלם עליהם הכל. אז מה הם עשו? הם מכרו ביום אחד מה שהם ככה היו מוכרים, בחמישה חודשים. אז אין להם התנגדות ערכית עניינית. אבל אם יבוא הגוי, למשל, לקיבוץ כפר עציון, ויגיד, אוקיי, אני קניתי את המטע שלה, עכשיו אני עוקר לכם את כל המטעים נניח, או עכשיו אני משתלט וזורק אתכם מפה, אז ברור שאף אחד לא יסכים אחד לתת לו. כלומר, יש בעיה הרבה יותר רצינית במכירת הקרקעות היהודים לגוי מאשר מכירת מטלטלים. הרב גורן, אמרתי כבר קודם, הוא אומר כמה דברים. הוא אומר קודם כל שרוב האדמות בידי יהודים זה משנה את המצב, וגם שיש את הבעלות העל של מדינת ישראל, ולכן הוא חשב שגם כן יש בעייתיות בין ביתר המכירה. כל הסיבות האלה הם סיבות מדוע לכתחילה ראוי ורצוי להימנע מלמכור את האדמות, אם אפשר, אם יש דרך. וזה נכון לגבי החקלאי. לגבי החקלאי אני בהחלט אומר את זה בצורה חד משמעית וברורה, עד כמה שניתן לעודד את החקלאים, לשמור שמיטה, למצוא אלטרנטיבות ממסגרות אחרות, אוצר בדין, דברים אחרים. כל אלטרנטיבה בעיניי היא עדיפה על פני היתר מכירה. בתנאי שהיא אלטרנטיבה בסדר, מבחינת החקלאי. לא כן מבחינת הצרכן. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנשים עשו היתר מכירה, אני אומר בצורה חד משמעית, לפחות אם יעשו את היתר מכירה כמו שאני אציג אותו עוד מעט, אין הצדקה להימנע מלצרוך תוצרת מהיתר מכירה. כאן אני עובר לצרכן. אז כך, קודם כל, כן.
יש פה איזה סתירה, אני חושב. מצד אחד אנחנו אומרים שלחקלאי צריך להימנע. מצד השני לצרכן אנחנו אומרים אין שום בעיה תקנה. איפה האלמנט פה של איזה ערבות, שאם אני כצרכן יכול לקנות מיתר מכירה, אני פוגע מאוד בחקלאי לא משאיר לו אופציות אחרות שבהן הוא יוכל להתפרנס.
עוד פעם, אם אתה, בוא נאמר ככה, נניח שאני אציע לחקלאי לקחת, לעשות אוצר בדין, אז אני ארצה מאוד, כמובן, אני חושב שמאוד חשוב שאתה תרכוש את התוצרת הזו מוצר בדין, ועל ידי זה תעזור ותסייע לחקלאי הזה לקיים את המצווה כהלכתה. זה כן.
אבל מבחינה כלכלית זה לא משתלם.
למה?
כי צרכן לקנות אוצר בדין שיעלה יותר מחירה.
אני אומר, קודם כל זה יעלה יותר, זה לא... אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שבסופו של דבר אתה כצרכן יכול לקנות, זאת אומרת, זה לא... תוצרת לא כשרה או ספק כשרה או לא מודרת אם אתה קונה מהיתר מחירה. זה מה שאני רוצה לומר כצרכן. ואני רוצה רגע להסביר את הדברים. זה לא סתירה בעיניי. זאת אומרת, אני אומר, כמובן, אם החקלאי לא ינהג בזה וכל אחד יעשה היתר מחירה בלי להתייחס להוראות ולהנחיות, אז כן, זה כן איזשהו בעיה לגבי הצרכן. כי אנחנו רוצים שגם הצרכנים... הם יעודדו את הכיוון הזה של הימנעות עד כמה שניתן. אבל ברור היום, חד משמעי אני אומר, אי אפשר לוותר לגמרי. אי אפשר לוותר לגמרי על היתר המחירה. יש דברים שאין פתרון אחר. אין פתרון אחר ואין דרך אחרת, וכל מי שמדבר על אפשרות אחרות במישור כללי של מדינת ישראל, איננו יודע מה הוא מדבר. פשוט איננו יודע מה הוא מדבר, זה לא נכון. אין אפשרות היום בלי לפגוע פגיעה אנושה בחקלאות, במדינת ישראל, בחקלאים של מדינת ישראל, בפרנסתם של עשרות אלפי משפחות, בלי להזדקק יותר מחירה. אז אני אומר, ההיקף הוא באמת, על זה יש להתווכח. אפשר להסתפק בהיקף יותר, הרבה יותר מצומצם, כדי לפתור את הבעיה הזו. אבל יש בעיה רצינית. ומי שיגיד, אפשר להסתפק שכל יבוא והכל, אני יודע מה, מתוצרת ערבית או מתוצרת, ועל ידי זה לפגוע בעצם בחקלאות הידית, יגרום נזק אדיר. גם להתיישבות, גם מדינת ישראל, גם להרבה משפחות. ובוא נאמר, אם אנחנו רואים היום מה המשמעות של רק הרס וחורבן גוש קטיף, שמשאיר עד היום שנתיים אחרי מאות משפחות מחוסרי עבודה ומחוסרי פרנסה, על כל הנזק העצום שבכך, שיש בכך, מכל הבחינות, והפגיעה הגדולה שיש בכך, לא רק בכלכלה הפרנסה, אלא זה כמעט מגיע לחיי נפש הדבר הזה, אז תכפילו את זה בכמה עשרות או מאות מבחינת המשמעות של כאילו לחסל את החקלאות בארץ. וזה המשמעות, כיוון שהחקלאות היום מבוססת על ייצור, והיא מבוססת על דברים כאלה שאי אפשר לוותר עליהם בכלל. בקיצור, אם אנחנו נביא שנה אחת יבוא, אז זה יימשך ככה. המשמעות היום שוודאי אי אפשר לוותר על זה לחלוטין. אפשר לוותר על זה בצמצום, בחלק קטן, בחלקים מסוימים, אבל אי אפשר לוותר לגמרי. אני אומר, אם עושים את הדברים בסופו של דבר בצורה נכונה, מצומצמת, בצורה כמו שצריך, אז אתה כצרכן לא צריך להרגיש שום בעייתיות עם העניין הזה. שאתה צורך את התוצרת הזאת, זה מה שאני רוצה לומר. למה אני אומר את זה? מכמה סיבות. קודם כל, אם הקרקע נמכרה לנוכרי, אין בגידולים חשש איסור ספיחים. בסופו של דבר, גידולים שגדלים בקרקע של נוכרי, אין בהם איסור ספיחים. כמו שאף אחד לא חושש מתוצרת נוכרית, קרקעות שייכים לערבי בארץ וכן הלאה, אף אחד לא חושש שיש בהם איסור ספיחים. למנהג ארץ ישראל, גם אין בגידולי שדות נוכרים קדושת שביעית. יש לנו איסור ספיחים מצד אחד, יש קדושת שביעית, זה מחלוקת בין המבית לבין הבית יוסף, ולדעת הבית יוסף שמנהג ארץ ישראל כמותו, הוא שאין קדושת שביעית בגידולי נוכרים. ממילא מותר לסחור בהם ומותר לעשות בהם כל דבר. תרומות ומעשרות, אם אמר מלאכה נעשה על ידי יהודי, אז כן. עכשיו, כן. נגיע עוד מעט. עכשיו, גם אם יש חשש לגבי תוצר שנזרע על ידי יהודי בקרקע השייכת לגוי, אין חשש בתוצר שנזרע על ידי גוי על קרקע גוי. כלומר, אני מבין אנשים שיבואו ויחמירו, יש מקום להחמרה הזו ויגידו, תשמע, אם יהודי זרע בקרקע של גוי, יש מקום להחמיר. יכול להיות. יש כאלה שטוענים שאולי במצב כזה שיהודי זורע בקרקע של גוי, בניגוד לרוב הפוסקים שאומרים שזה אסור, אז יכול להיות שיש בזה חשש איסור ספיחים למחמירים. אז ולכן אגב גם המתירים ביתר המחירה הם באים ומקבילים את זה שהזריעה תעשה על ידי גוי. כלומר גם אחרי יתר המחירה. אז נניח אם יהודי עבר על זה ועשה זריעה על ידי יהודי וכן הלאה, ומישהו יבוא ויגיד בזה אני רוצה להחמיר, אפשר לשמוע. לא שזה פשוט, אבל אפשר לשמוע את החומרה הזאת, יש לה בסיס נניח. אבל אם אדם עשה יתר מחירה וגם זרע על ידי גוי, לכאורה אין בזה שום בעיה. עכשיו אם תגידו בנושא הזה גם של אולי אני מסייע לדבר עבירה, אני מסייע לאנשים שאולי היה ראוי שיעשו אחרת וכן הלאה וכן הלאה, אז אני אומר ככה, אם הרבנות הראשית לישראל החליטה שלאור המצב, אחרי שהיא שקלה את כל הדברים, יש מקום להפעיל את יתר המחירה, והוא רואה שגם בזמן הזה, והחקלאי סומך על כך, אין כל מקום לקנוס אותו את תוצרתו. זאת אומרת, אין סיבה לבוא ולהגיד שהחקלאי פעל שלא קדים, כיוון שהרבנות בסופו של דבר קדימה, היא נתנה לו אישור, אז אם היא נתנה לו אישור, אז הוא נהג קדים, התוצרת, אין סיבה לקנוס אותו. אם היה סיבה לקנוס אותו, הרבנות לא הייתה צריכה לתת לו אישור. הערעור היחיד שאפשר לערער על היתר המחירה, לפי עניות דעתי, זה רק אם נאמר שבכלל הקרקע לא נמכרה לגוי. זה הערעור היחיד. עכשיו, למה שנאמר ככה? למה שנאמר שהקרקע לא נמכרה לגוי? חלק מהסיבות שאמרתי קודם, שזה מסובך וקשה. אבל אני אגיד את הדברים מהר. בוא נראה אם באמת יש איזושהי בעייתיות בעניין הזה. הנושא של רישום בטאבו, שנכון שלפי החוק במדינת ישראל, כל קרקע, גמר המחר שלה, זה ברישום בטאבו. בלי שרשמו בטאבו, המחר עדיין לא חל. זה רק כל ההסכם וכל חוזה, הוא רק התחייבות למחירה. אבל מה שמכיל את זה, זה טאבו. עכשיו, אם פה לא רושמים את זה בטאבו, ולא רושמים בטאבו את המחירת קרקעות הללו, אז יש כאלה שאומרים, זה לא חל. העניין הזה תוקן, כי זה נפטר בחקיקה. זאת אומרת, אותו חוק שקובע, שהמחירה חלה רק על ידי רישום בטאבו, מוציא מהכלל את המחירה שנעשית לצורך השמיטה, מחירת הקרקעות שנעשית לצורך השמיטה, כתוב בחוק, באותו חוק שאסר, הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואמר שבמקרה כזה אין צורך ברישום בטאבו. לכאורה הדבר הזה נפטר בשנת תשנ"ט, כשהחוק שיזם אותו בזמנו הרב חיים דרוקמן, והעניין הזה פתור. נושא נוסף שאמר אותו החזון איש שהזכרתי אותו, שאין שליח לדבר עבירה, וגם אותו יש כאלה שטוענים היום, ולכן זה לא חל, כאילו המחירה, המחירה בכלל לא חלה, אז זה עקרונית ניתן לעשות זה באופן ישיר. אפשר לעשות מחירות ישירות. אפשר לעשות את המחירה, זאת אומרת שבמקום לתת הרשאה למחירה, הרשאה והרבנים מוכרים כאילו במקום אותו יהודי בעל הקרקע, אפשר שהיהודי בעל הקרקע יעשה יחתום על שטר המחר עצמו וימכור את זה באופן ישיר. ואז ממילא נופלת כל הטענה של שליח לדבר עבירה. אגב, בזמנו עשה את זה גם, נדמה לי, הרב גורן, בתפשין מם, כשהוא היה הרב ראשי, והוא, מה שהוא עשה, הוא עשה שבעצם הוא מוכר את הכל באופן ישיר, לא בהרשאה, אלא כאילו החקלאים מוכרו את הקרקעות באופן ישיר אליו, והוא מכר את זה לגוי. אז זה דבר שניתן לטפל בו. הנושא הכבד הוא נושא גמירות הדעת למחירה ולקנייה, כיוון שכל מחירה, מאיזה בחינה?
לרשום בטאבו ולמכור את זה בשנתיים. זה שנתיים, לא לכל הזמן, זה שנתיים.
נו, כך עושים במחירה לשנתיים, אבל מה, אבל לא רושמים בטאבו לשנתיים. כי אין רושם, זה לא נעשה, אין רושם כזה. א', הטאבו לא יודע לרשום לשנתיים. וב', זה לא, זה פרוצדורה ענקית לרשום בטאבו. הנושא היותר כבד הוא נושא גמירות הדעת. תראו, כל מחר בהלכות קניינים, מחר והעברת בעלות צריכה להיות כרוכה בזה שאתה גומר בדעתך לעשות את המחירה הזאת. אתה סומך בדעתך לעשות את המחירה. אם למשל מחירת חמץ שמדברים עליה, שהזכרתם אותה כמה פעמים, אם אדם חושב שכל המחירת חמץ הזאת היא צחוק והוא לא גומר בדעתו למכור, אז יש חשש גדול שהוא עובר על בעל יראה או בעל ימצא. זאת אומרת, אם אדם למשל חתם אצל הרב על, על, על שטר מחירת חמץ, ואחר כך הוא נניח ממשיך בחמץ הזה לסחור כרגיל, הוא מוכר אותו וקונה אותו או משתמש בו, או שאם הגוי נניח יבוא אליו והוא יגיד לו, תשמע, עוף לי מהעיניים, אני בכלל לא התכוונתי ברצינות, מה זה סתם מחירה דתית ולא מחירה שאני באמת מתכוון, אז יש חשש גדול שיהודי כזה עובר על בעלי רב על ימצא. זה בהחלט לא פשוט לומר שבמקרה כזה המחירה חלה בכל תנאי בכל מקרה. אני לא אומר שזה חד משמעי ומוסכם, אבל יש בזה בעיה גדולה. אבל הדבר הזה גם כן ניתן לפתרון. זאת אומרת, עקרונית, ניתן להסביר מה לחקלאים, כל חקלאי, את המשמעות המחר, להחתים אותו על מסמכים משפטיים מחייבים שהוא יראה את העסק כרציני, לא כאיזה מסמך דתי כזה שהוא חותם עליו ואפילו לא מבין מה את משמעותו, והוא לא יודע בכלל מה אותו, הוא יודע שהרבנים דורשים לנו בשביל תעודת כשרות לחתום על משהו והוא חותם וזהו, אלא להסביר לו בדיוק, לתת לו איזה מסמך משפטי שהוא מכיר אותו, שהוא יודע להראות את זה לעורך דין שלו, לדרוש ממנו מפות של בדיוק מה הוא מוכר, כדי להמחיש את זה הרבה יותר לתודעתו ולהכניס לתודעתו שהוא באמת מוכר. לבקש, אני יודע מה לעשות, אספת חברים בקיבוץ כדי להסכים לזה. אפשר לעשות בצורה משמעותית את העניין הזה עם גמירות דעת הרבה יותר גדולה. אפשר לצמצם גם את היקף ההרשאה. זאת אומרת, ההרשאה היום, אם אתה נותן הרשאה, ובהרשאה כתוב שאתה מרשה לרבנים למכור באיזה מחיר שרוצים, למי שהם רוצים, כמה שהם רוצים, איך שהם, והם יכולים לעשות בזה מה שהם רוצים, ולא מעניין אותי והכל הכל, ואני לא יכול להגיד להם לטעון נגדם שום דבר. אם אתה כותב, נותן הרשאה כללית כזאת מאוד מאוד רחבה, סביר להניח שאין לך גמירות דעת לזה. אבל אם אתה תכתוב בדיוק שאתה נותן הרשאה למכור לגול, לתוך השמיטה, לשנתיים, וכן הלאה וכן הלאה, מה? נכון. וכן, לא, אפשר כמובן, אבל אני רק אומר שהרשאה, כדי להגדיל את גמירות הדעת, אני יכול לצמצם את ההיקף של ההרשאה. זאת אומרת, אם אני מעריך, נניח, שאדם מוכן למכור את הקרקעות שלו לשנתיים, הוא יודע שהקרקעות יחזרו אחרי שנתיים, ולא יוכלו להזיק לו וכן הלאה. זה הבדל לעומת אדם שנותן הרשאה, שהוא חותם שם, שהוא חותם שם, נניח, שמותר לרב למכור את זה למי שהוא רוצה, באיזה מחיר שהוא רוצה, בין מחירה עולמית, בין מחירה לזמן, ומותר לקונה לעקור את כל הגידולים שם וכן הלאה. אז אתה מבין שלדבר כזה אין כל כך גמירות דעת. עכשיו זה... מה? אז הרשאה, תבדוק את ההרשאה, תראה שההרשאה היא מאוד קולנית. זאת אומרת, שם אפשר בהחלט לעשות שינויים לטיבותה.
הרב מספר פה, ניתן לעשות, ניתן להסביר, השאלה אם עושים את זה.
עד כמה שידים מגעת, אנחנו עושים את זה, כן. כיוון שאני מטפל בדברים, עד כמה שידים מגעת, אנחנו עושים את זה. משקיעים הרבה מאוד בנושא הזה של גמירות דעת עם חקלאים, ומגיעים להצלחות רבות. רבות. עד כדי כך שיכול לבוא חקלאי, שאנחנו מסבירים לו ואומרים לו ועושים את זה, יכול להגיד, תשמע, אם ככה, אז תן לי לחשוב רגע מה אני רוצה למכור. אז אני אולי בכלל את זה לא רוצה למכור, את השטח הזה, כי פה אני לא צריך את זה למכור. אולי את השטח הזה אני אעשה אותה הרבה דין, נניח, וכן הלאה. יש לנו מציאות כאלה, שבאמת אתה מגיע לחקלאים, אתה רואה, או שחקלאים פתאום אתה בא, אני אומר רק רגע, לפני שאני חותם, אני רוצה להרים טלפון לעורך דין שלי. הוא מביא תרים טלפון לעורך דין, מראה לו את הזה. כן, אנחנו מגיעים בהחלט להתקדמות משמעותית מאוד בעניין הזה. עם חקלאים שלא שומרים זכות, ודאי. כן, כן. גם כתוב מחירים, עכשיו, כן, כן. יש, תלוי באיזה שטר, בסדר. עכשיו, לצמצם גם את היקף המחירה. כמו שאמרתי קודם, יש הבדל גדול אם אתה מוכר כאילו את כל הקרקעות בכל דרך, בכל צורה כזאת, ואתה לא יודע מה בדיוק הקרקע מכורה ומה לא מכורה, וחלק אפשר למכור וחלק אי אפשר למכור, והגוי יבוא לממש משהו, נניח את בעלותו במקום, לא יצויר, בכלל הוא לא ידע אם זה באמת כלול במחירה, לא כלול במחירה. כלומר, ברגע שאתה הרבה יותר ספציפי וממוקד ואומר, הנה, זה הקרקעות, זה המפות, זה הכמות, וזה וזה, אתה יכול לעשות את זה. אני אומר, אפשר לעשות את הדברים בצורה כזאת שבאמת לא יהיה הבדל, ואולי יהיה הבדל לטובה יחסית בין זה לבין מחירת חמץ או משהו כזה. אפשר את הדבר הזה לטפל, לעשות באמת מחירה עם גמירות דעת. זאת אומרת, זה לא דבר בלתי ניתן לטיפול, ואני חושב שאם נטפל בעניין הזה נוכל להוריד את אחד האירורים הגדולים שיש כנגד יותר המחירה, ואני חושב שזה דבר שניתן לעשות אותו וכדאי לעשות אותו. דבר נוסף זה הבעיה של סמכות המחר והבעלות. בעניין הזה, זה גם כן דבר שצריך לטפל בו. מספר סיפור אישי שלי. יש לי איזשהו קרקע שבבעלותי, קרקע חקלאית שבבעלותי, זה ירושה מסבא, שהוא בזמנו נתן רשות לאחד החקלאים לגדל גידולים בקרקע הזה. באותו חקלאי, עקרונית, מה שנעשה בשמיטות אחרות, בשמיטות קודמות, הוא שלח הרשאה לרבנות, והרבנות אמר, אני מגדל את הגידולים האלה והאלה, ואני מוכר את הקרקעות שלי, ושלחו לו אישור, ואמרו לו, אוקיי, מכרת את הקרקעות, על צמח היתר, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן זה שלך מותר. אבל מה לעשות, הקרקעות האלה שהוא כביכול מכר אותם או מגדל עליהם, הם לא קרקעות שייכות לו. קרקעות שייכות לי, אני לא נתתי מעולם הרשאה כזאת, מעולם לא חתמתי על הרשאה כזאת. וממילא, להגיד שהמחירה פוחלה, שהאדמה מחורה, זה לא נכון. אי אפשר לעשות את זה. אז ממילא, אני אומר, גם העניין הזה, עכשיו, המציאות הזאת, שאנשים מגדלים על קרקעות שלא שייכות להם, היא מציאות מאוד 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 רווחת. וגם העניין הזה ניתן לטיפול. אבל זה דורש עבודה קשה מאוד. יש לנו כל יום שאלות. מה לעשות? הקרקע הזאת היא שייכת לפה, ואנחנו מגיעים אליו ולא מוצאים אליו, וכן הלאה וכן הלאה. ויש שאלות שאנחנו מתקשרים לעורך דין, יש לנו עורך דין צמוד. אנחנו שואלים אותו מי צריך לחתום. מתברר למשל שכדי לחתום על מכירה, למשל, מעולם לא עשו את זה. עכשיו אנחנו מתחילים לעשות את זה. מעולם לא עשו את זה. צריך בעצם חתימה גם של הבעל, גם של האישה. בלי זה אי אפשר למכור. זה נחלה רשומה על שניהם. מעולם לא עשו את זה. אפשר לתקן את הדברים. זאת אומרת, אפשר לעשות את הדברים בצורה כזאת, אתה יכול להגיע באמת לבעלים, לעשות דברים כמו שצריך. ואז באמת לתת תוקף למחירה בצורה כזאת שלא יהיה כנגד האירוע. אז אפשר לבדוק באופן פרטני את הבעלות, מי הרשאים למוכרם וכן הלאה. ויש הרבה מצבים שמסובכים, שיש קרקע ששייכת עקרונית למנהל מקרקעי ישראל, למדינה, והקרקע הזאת הועברה בחכירה לאגודה, והאגודה העבירה את זה לברי רשות בתור נחלה, זאת אומרת, חלק מהחברים. החברים עצמם נתנו לגדל את זה למישהו אחר. מי פה מכל המעגל הגדול הזה וכל השרשרת הארוכה הזאת, מי אמור למכור? מי אמור לחתום? איך עושים את זה? העניין הזה הוא מסובך, יש לו פתרונות, אבל צריך להקדיש לו זמן, צריך לעשות אותו. ואפשר לעשות אותו. זה דברים שאפשר לעשות. עכשיו, אם יעשו את כל הדברים האלה, ולפי דעתי אפשר לעשות אותם, לפי דעתי אנחנו נחזק מאוד מאוד את יותר המחירה. בצורה כזאת שמת, אף אחד לא יוכל להרער כנגדו שום דבר. כן. כמובן שזה רק עלי בזה שסובר שזה עבירה. זאת אומרת, מי שסובר שזה לא עבירה, אין שום בעיה. אז ודאי שאין פה בעיה. הוא לא רואה בזה. אני רק אומר, עלי בחזוני, שעלי במקומו, הנציב, שחושב שזה עבירה, אומר החזוני שזה לא חל מדין שליח לדבר עבירה. גם זה לא פשוט. להגיד שדבר הוא לא חל בגלל שזה עבירה וכן אמרים, גם זה לא פשוט. אבל זאת הטענה שלו. אני לא אומר. אני רק אומר, תראה, יש אנשים רבים שהנושא הזה של הפסיקה של החזון איש מאוד מאוד משמעותית ביניהם. אני לפני 7 שנים עשיתי מכירה, לפני 7 שנים, 14 שנה, עשיתי מכירה פרטית כזאת. לא מכירה כללית, אלא מכירה פרטית עם גוי שישבנו, ישבו החקלאים, ישבו עם גוי ועשינו מכירה, ועם מפות, ועם סכומים, ועם כסף שהוא נתן, והוא ראה את הקרקעות, והוא ראה את הקרקעות, וידע מה הוא קונה, מה הוא אוכל. עשינו מכירה ממש. ובסופו של דבר היה לי דיון שלם על זה עם גוף כשרות מאוד גדול ומכובד בארצות הברית, שלא רצה לקבל את ה... הוא באופן כללי לא מקבל יותר המחירה. ואני אמרתי לו, תשמע, זה לא יותר המחירה הכללי שיש כנגדו עירורים וכן הלאה. בסופו של דבר העסק התמקד שם, הוויכוח התמקד הכי חזק, על הנושא הזה, האם היה פה בעיה עם החזון איש או לא היה בעיה עם החזון איש. האם זה היה בשליחות או לא היה בשליחות. אז הכרחתי להם שזה לא היה בשליחות. בסופו של דברים אמרו, לא, אולי זה כן שליחות, כיוון שמי שחתם זה בעצם בעלי זכות החתימה באגודה למשל, או בקיבוץ. והם עצמם בעצם שלוחים של כל האנשים, אז זה כן שליחות. בקיצור, על זה היה ויכוח. זאת אומרת, מה שאני מנסה לעשות זה לראות עד כמה אנחנו יכולים לעשות את הפתרונות בצורה כזו שתהיה אליבא דכולם, שזה יהיה טוב לכולם. טוב, זה עד כאן. עכשיו, כן. שלום וברכה. הרב שלי בישיבה התיכונית. נו. כן. לא, אני אמרתי שהנושא של טאבו נפטר בחקיקה. זאת אומרת, היה חקיקה בשנת 79. כן, הייתה חקיקה בשנת 79, שהמכירה הזאת לצור שמיטה פטורה מרשום בטאבו. כן. טוב, עכשיו השאלה הבאה שננסה לדון בה, זה כיוון שאם אני מדבר על שיפור המחירה, בהכרח זה בין השאר תלוי בזה שאנחנו לא עושים מחירה כוללנית כללית של כולם, אלא באמת עם גמירות דעת של אנשים. עכשיו, מה זה אומר גמירות דעת? שאני לא מנסה להכריח אנשים ולכפות אנשים על המחירה. אני לא מנסה, אני רוצה שהם יבואו אליי וירצו את המחירה. ואם בא אליי בן אדם ואומר לי, שמע, עזוב אותי, אני לא רוצה למכור את הקרקעות, שאני לא מתפקחת, אני לא מנהל אותו משא ומתן. לא רוצה, שלום על ישראל, כל טוב, להתראות, שלום. אז אנחנו לא עושים לו מחירה. למה? כי זה חשוב לי שהוא כן ירצה, שהוא יחליט, שהוא רוצה ומעוניין בזה. כי אחרת באמת זה בעייתי, כי אם אתה חותם על זה כמעשה קוף באלמה, זה לא שווה. אז פה באמת יש לי איזושהי בעיה. פה זה דבר שצריך להחליט עליו הכרעה, לא בסמכות שלי ולא בכתפיים שלי, אבל יש שאלה שאני רוצה להעלות אותה. אני אגיד שני צדדים, אני לא אגיד... אני נוטה אולי לצד אחד, אבל אני לא, זה לא משמעותי מה שאני חושב בעניין הזה. זאת אומרת, זה עניין שצריך להכריע בו גדולים וטובים ממני. המחירה, כפי שהיא נעשתה בזמנו, מאז ימי הרב קוק, הייתה מחירה שכוללת בעצם מחירה מדין זכין, שהרחיבו את המחירה באופן מאוד גורף. זאת אומרת, אמרו ככה, יש הרבה קרקעות שאי אפשר למכור, אז לפחות אנחנו נזכיר אותן. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הקרקעות. אנחנו יודעים, לוקחים הרשאה על כל הקרקעות, ויכול להיות שיש קרקעות שיש בעיה, בגלל שבעצם אתה לא בעלים, אתה רק, זה עשה לא יכול למכור, אז אתה אולי, אבל יש בכוחה אולי במקרה כזה להזכיר, כי אולי אתה כן במעמד כזה שכן יכול להזכיר, אז אנחנו לפחות נזכיר אותן. כי יש כאלה שאומרים שגם שכירות פותרת חלק מהבעיות. לא צריך ממש מחירה. המחירה כוללת גם, לא רק את האנשים שחתמו על הרשאות, היא כוללת גם מחירה לאנשים שההרשאות שלהם עתידים להגיע. בזמנו, בתקופת הרב קוק, היה כתוב אפילו עתידים להגיע עד סוף השמיטה. היום כותבים משום מה, אני לא יודע, שיגיעו עד ערב ראש שנה. עכשיו, כל מי שגם לא יגיע הרשאות שלו, אבל בטעות הוא לא נתן, בשוגג, הוא לא הגיע אליו המכתב, הוא לא ידע מזה, הוא לא שם לב, הוא שכח, הוא... קיצור, כל מיני סיבות כאלה אחרות, הוא פתאום בא נניח באמצע השמיטה ואומר, תבינו, מה קורה? הרבנות אגב לא משתמשת בזה, למרות שהיא מוכרת ככה, היא לא עושה. בא לפני שבע שנים, אני יודע, קיבוץ איילת השחר, לא יודע בדיוק מה, והם לא עשו ביצור, כנראה לא נתנו הרשאה לאיזה שהם קרקעות, או גידולים, לא יודע בדיוק מה, ונאסר עליהם, אמרו שהיבול הזה הוא אסור. אז בעצם, אבל המחירה כן כוללת זה, כי המחירה כוללת כל מי שגם לא נתנו הרשאות בשוגג. שוגג אם לא נתנו הרשאות, גם להם כוללת המחירה. כך כתוב בשטר המחירה. ואפילו אנשים שלא רוצים בכוונה, לא בשוגג, בכוונה הם מחליטים שהם לא רוצים למכור את הקרקעות. אבל בסופו של דבר הם יעשו דברים אסורים. אז במעין ברירה למפרע, כלומר, מעין דין ברירה, שאומרים שיתברר למפרע כאשר הם יעשו מלאכה, אז יתברר למפרע שהם כן יהיו בכלל המחירה. זאת אומרת, הם יעשו מלאכות אסורות, אם יעשו מלאכות אסורות, אז למפרע אנחנו מוכרים את האדמות שלהם כדי להציל אותם מאותה עבירה שהם עשו. ועושים מחירה כללית של כל האדמות שקשורות לכלל ישראל ולכל האגודות ולכל הזה וכל... משהו כזה כללי, 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 שבסופו של דבר הוא מאוד 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 רחב. ככה שטר המכר. מה שאני מציע, או מה שאני הצעתי קודם, זה לא הולך ביחד. זאת אומרת, מחירה כזאת, אם אני רוצה לעשות מחירה עם יהודת ורצינית ולצורה הזה וכן הלאה, זה לא הולך המחירה הזאת מדין זכין. זאת אומרת, אני עושה מחירה לאנשים ספציפיים, על אדמות ספציפיים ובצורה מאוד מסודרת, ואז זה משהו אחר. זה לא מחירה כולי. והגוי יודע בדיוק מה הוא קונה, והוא יודע מה הוא מוכר, והמוכר יודע מה הוא מוכר, והכל מוגדר וברור. אז פה אנחנו נכנסים לאיזושהי התלבטות, וההתלבטות היא שמצד אחד אנחנו רוצים לזכות את כלל ישראל נניח, מצד שני יש בעיה של גמירות דעת במחירה כללית שהיא לא מוגדרת, יש בעיה גמירות דעת במחירת קרקעות של אנשים שלא מעוניינים בכלל ולא מוכנים, יש בעיה של מחירת דבר שאיננו מסוים, ובעיית ברירה שאמרתי קודם, דבר שאיננו מסוים, זאת אומרת, יש הלכה בהלכות חושבי משפט שאדם כשהוא מוכר הוא לא יכול למכור, אני יודע, אני מוכר לך כל מה שבשק הזה. אין מירות דעת לדברים האלה, זאת אומרת, אדם צריך לדעת מה הוא מוכר, מה הוא קונה, מה... על מה נעשה את העסקה, ובצורה כזאת אתה באמת לא יודע איפה, מה מכור, מה לא מכור וכן. אז אני אומר, פה יש לנו התלבטות שחיזוק המחירה ותוקפה הוא כרוך בצמצומה ובוויתור על מחירה כללית מדין זכיר. וזאת אחרי שצריך להכריע. האם אני מעדיף לחזק את המחירה ותקפותה, או שאני מעדיף לעשות מחירה מדין זכיר. נניח שהייתי יכול לפתור את הבעיה הזאת ולעשות שניהם, נניח הייתי עושה שני שטרות, הייתי עושה שטר אחד בצורה רצינית וכן הלאה, ואחרי הייתי עושה איזה שטר כללי בדין זכין כזה וכן הלאה. גם כאן אני מתלבט האם באמת ראוי לעשות את זה בדין זכין. וכאן אני מגיע לשאלה שלך שאלת עוד לפני השיעור. תראו, זה לא פשוט בעיניי. אם המחירה הייתה דבר פשוט, ברור, בלי בעיות, אז בהחלט זה יותר פשוט העניין הזה של זכין לאדם. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, נניח מחירת חמץ זה דבר יותר פשוט ויותר ברור, אין בו איסור, אין בו בעיה של כאלה שאומרים שזה לא תקף וכן הלאה וכן הלאה. גם כאן אני לא בטוח עד כמה אנחנו היום עושים מחירה מדין זכין לכל עם ישראל. אני לא מכיר שעושים את זה. זאת אומרת שפתאום נניח שמחירת החמץ הכללית של מדינת ישראל תהיה כזאת, שמדינת ישראל, שהרבנים הראשיים מוכרים מדין זכין, כל מי שיש לו חמץ בבית, ולא נתן, לא זה הלך לרב. אבל כאילו שהוא כולל את הכל, אבל מסתום כדי לזכות אותו, בלי שהוא רוצה וכן. זה לא פשוט שאפשר לעשות. אגב, יש התייחסות של הרב שלום זלמן אורבך, שזה מאוד לא פשוט, למרות שזכין לאדם שלא בפניו, זה לא פשוט שזכין מאדם שלא בפניו. זאת אומרת שכאילו אתה מוכר דבר שלו. כן, מה? עירוב תבשילים, כן, נכון. נכון. זה באמת
למה?
שוב, זה תלוי, גם זאת שאלה מאוד כבדה, כלומר, א', הקרקע של מדינת ישראל זה נכון ב-90% מהמקרים, יש חלק, לא, בסדר, יש אחוז של...
חמץ לא,
אבל המחירה היא כוללת... לא, בסדר. אז זה לא בעיה, אם זה לא בעיה, כי אז מדינת ישראל נותנת לך הרשאה, זה בסדר, אין בעיה, אבל פה מנסים לכלול הרשאות של אנשים שמכרו, שיש להם דברים שהם מוכרים שהם בבעלותם, והם לא נתנו עליהם הרשאות. זאת אומרת, ההנחה היא שלא מספיק רק המחירה של מדינת ישראל. ההנחה היא שצריך גם את הבעלות שלך למכור. כי גם זה בעלות משותפת כזו של מדינת ישראל, שמחזיקה נניח ב-70% מהבעלות, או 80% מהבעלות, 90% מהבעלות, ואתה מחזיק גם כן ב-10% מהבעלות. כי אתה כאחד שחכרת ושגידלת ושנתת... מה? אני אומר, בגדול, אנחנו לא עושים מחירה מדין זכין כזאת. אני אומר עוד פעם, המחירה מדין זכין שנעשית במחירת קרקעות, היא לא מתבססת על מה שאתה אומר. היא לא אומרת, בוא, מדינת ישראל מוכרת את הכל, בגלל ההרשאה שיש לה, וזה מציל את עם ישראל. זה היה יותר פשוט. לא, אומרים שאתה, שלא חתמת על ההרשאה, ואפילו לא רצית לחתום על ההרשאה, אבל אם אתה תעשה מלאכה אסורה, אז אנחנו מכלילים אותך ברשימה. או שאתה לא ידעת, אבל לא ש... אז את המחירה שלך, כאילו, אתה מוכר, לא מדינת ישראל. זה בעייתי. לא, זה לא שער קופים טוב, זה לא... בסדר, אני אומר עוד פעם, אני מציג את הבעיה, אני לא רוצה להכריע בעניין הזה, אני רק מציג את הבעייתיות. כן. לכן אני לא מכריע. זה הצד האחד של העניין. אז אני אומר, הצד האחד הוא שבאמת אנחנו כאילו מציבים קהל ישראל, אבל חכה, בוא תשמע עד הסוף את הדברים. קודם כל, אני אומר, שקודם כל אני לא בטוח שאתה מזכה. יכול להיות שבחלק מהאמרים אתה מכשיל, כי אם באמת המחירה כזאת לא חלה, ואותם צדדים שהיא לא חלה, או שהיא בעייתית, ואנשים סומכים עליך שאתה כאילו מכרת, כאילו אומרים, אוקיי, זה מכור, ולכן הם סומכים, הן בעלי הקרקע, או הצרכנים אחר כך חושבים, מכרו את הקרקעות, אבל בעצם יש פה בעייתיות במחירה, אז אולי אתה לא מזכה, אולי אתה מכשיל. זאת בעיה אחת. בעיה שנייה, ספק אם יש צורך ומחויבות להיכנס בפרצת חוקה, חשש איסור על מנת להקטין את חומרת האיסור דרבנן ששמיטה בזמן הזה לאנשים שמחירה כזאת מבחינתם רק יכולה להגדיל אצלם את חילול השם ולהרחיקם מהתורה והיהדות, מכיוון שהם לא מאמינים במחירה כזאת, לא מעוניינים בה, לא מתכוונים אליה, מבחינתם מדובר בעוד פיקציה הלכתית. זאת אומרת, השאלה היא, אנשים, אם יש עניין להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים להיכנס בפרצת חוקה כזאת ובחשש איסור של היצאה, על מנת להוריד את אותו איסור דרבנן מאנשים שאומרים, אני לא רוצה את זה בכלל ממך, אני לא צריך את זה ממך. אני מבחינתי, תסתכל בדבר השלישי, אנשים שמחללים שבת. אתה מבין, אתה לא מציל אותם מחילול שבת, אתה לא מציל אותם מאיסורים אחרים שהם עושים על כל צעד ושעל. פתאום בעניין הזה של איסור דרבנן, אתה רואה בזה דבר כזה שאתה חייב להציל את כולם. אני לא בטוח שחייבים. אמרתי, אני הצגתי את ההתלבטות בדבר הזה. אני אומר, יש חובת ערבות וזיכוי הרבים, זה הדבר הפשוט. אבל האם במקרה כזה שלנו, של הנושא של מכירת הקרקעות לגוי, האם גם פה אנחנו אמורים לעשות את זה כאשר אנחנו משלמים מחיר על זה, ויש מחיר שאנחנו משלמים? זה צריך להכריע, לא אני אכריע. לא, אני לא אכרתי, להפך, להפך, להפך. אה, הרב, לא אני, אתה מדבר, בסדר, הרב. אוקיי, סליחה. אני לא בטוח שבאפשרותו של הרב היה לעשות את אותה מחירה שאנחנו עושים היום. זאת אומרת, במציאות שהייתה, א', שוב, המציאות הייתה אחרת לגמרי. אנשים היו הרבה יותר, היה להם הרבה יותר מיודעת, הם הבינו מה הם עושים, אנשים היו לא מנותקים ורחוקים כמו היום. הוא מדבר על מצב כזה של ההפך, שחילול השם שיש, אנשים יגידו שהנה אין דרך, הרבנים לא מוצאים דרך ולכן הם עוברים על זה. כלומר, אנשים שמפריע להם העניין הזה שהם יעברו בשמיטה, והוא אומר להם, הנה יש לכם דרך נכונה. זאת אומרת, זה אנשים שהיו ככה לא פשוט לגמרי לגמרי מופקרים ורחוקים כמו היום. וההיקפים היו יותר קטנים, והמידע היה יותר ברור. אני לא בטוח שאם היום היה אפשרות לעשות, שקול לזה שהרב היה בהכרח מכריע לעשות ככה. לא יודע, כלומר, אם אין לך את האופציה, ואתה עושה, במילא אתה עושה את האופציה של על ידי הרשאה וזיכוי הרבים, אז בסדר, אז ודאי, למה לא להרחיב את זה? כי בין כבר אתה עושה ככה. אבל אם יש לך את האלטרנטיבה לעשות בצורה, נניח, כך וכך, ואתה יכול לעשות את זה אולי היום, ולחזק את זה, כאן אני לא ברור לי שיש הכרעה בעניין בו. אבל אגב, אני אומר, היום מה שאני נותן מאנשים ורבנים גדולים שאני שואל אותם, אז הנטייה שלי היא כן לעשות גם את הדבר הנוסף. זאת אומרת, כן לעשות בנשטר נפרד, בצורה נפרדת, לעשות גם את המחאה הכללית, בוא נאמר, בסדר, אני, שוב, גם אם עמדתי בעניין זה שונה, אני לא אמור להביע את עמדתי בעניין, או לעשות מה שעמדתי, אלא לקבל מה שיגידו גדולים וטובים ממני. טוב, אנחנו נעצור כאן, כי אנחנו ב-12, אני אתן לכם שאלות. טוב, אני... מה? כן, שאלות.
מה עם הרבנות הראשית?
כן.
היא צריכה לתת למישהו, היא מסכימה לפן המחירה? הרבנות הראשית, הרבנים הראשיים.
הרבנות הראשית ישראל החליטה, יש החלטה של מועצת הרבנות הראשית, שעושים את יותר המחירה, מצמצמים אותו כמידת האפשר. למשל, אחד הדברים שעליהם כן מנסים לעשות, מנסים להעדיף במידת האפשר, במטעים שאפשר ללכת למסגרת של אוצר בדין, רוצים לעשות אוצר בדין. אפילו בידיעה שאוצר בדין הזה לא יהיה מושלם, ויהיו בעיות ושאלות. כי ההנחה שעומד ביסוד זה, שאם אפשר לצמצם, אז אנחנו מעדיפים לצמצם את המחירה למה שבאמת אין ברירה אחרת, ודברים אחרים לתת דרכים אחרות, שזה גם כן שאלה כבדה, היא לא פשוטה. אני מבין שהרב שרקי דיבר על זה קודם. האם אתם בקשר עם אוניברסיטות ומכוני מחקר שמבצעים גידולים וניסויים בשמיטה, כמו הפקולטה לחקלאות ובית דגן, שימכרו את הקרקעות שברשותם? שואל ארז, הכתובת חריש. התשובה היא כן, יש לי פגישה איתם, אני חושב מחר או ביום ראשון. כן. אז אני אומר, מנסים להעדיף במידת האפשר, אם האנשים יכולים לעשות דרכים אחרות. גם זה לא שאלה הכרעה פשוטה. זה לא הכרעה פשוטה, אני מבין שהרב שרקי דיבר על זה קודם. מה עדיף, האם אוצר בדין או יותר מחירה? יש בעניין הזה ויכוח, יש בעניין הזה דיון, יש דדים לכאן, יש דדים לכאן. שוב, אני לא... מי? כן. אני פועל מטעמם, הכל מטעמם. מי? מטעמם, תחת הכותרת שלהם, תחת הזה. עכשיו בשעה הזאת יש ישיבה בדיוק לגבי 10-12 שאלות שהגשתי, צריכים לענות לי, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, כן. הכל נעשה כאילו תחת הכותרת של הרבנות הראשית לישראל, לצורה חד משמעית, לא פחות ואולי יותר מאשר בשמיתות קודמות. כן. אגב, זאת טעות רווחת, כי שמיטה לא תלויה ברוב יושבי עליה. זה מאוד, מדברים על זה הרבה הרבשים, אבל זה לא, שמיטה לא קשורה ברוב יושבי עליה. קדושת הארץ קשורה אולי ברוב יושבי עליה. זה גם כן, אגב, משמעותי לגבי השמיטה, לגבי האפשרות המכירה, והפקת קדושת הארץ, זה יכול להיות. אבל שמיטה היא שייר מדרבנן, כי היא תלויה ביובל. ביובל, הוא לא תלוי ברוב יושבי עליה, הוא תלוי בזה שיהיה את כל השבטים וכל שבט יושב במקומו וכן הלאה וכן הלאה, ודבר שהוא נראה קצת רחוק. כן. כן. טוב.